היה כבר. אז בואו נעשה ככה באמת להשתדל להספיק את הפסקות האחרונות. כמו שאמרתי ככה באמת בפסקה י"ב, אולי טיפה הבאתי ככה כמה מקורות להרחבה. וואו, לא נעים לי. לא, זה לא, זה תו תו קוף בטב, לא, לא, אפשר כן, תו תו קוף סליחה, ולא קוף בט, כן, בסדר, לא, לא, אז אולי מה זה? אפשר, כן, אפשר להתפצים, כן. בסדר, אז אני צריך יש אחד, שתיים, שלוש, ארבע, בסדר. בסדר, טוב. אנחנו, אם אתם זוכרים, כבר בפעם שעברה בפסקה י"א, כבר פיתחנו את המושגים שהרב בפסקה ט' כבר מתחיל להפגיש אותנו איתם. שם בהתחלה זה היה מושגים של המוסר של אישות עולמית הכללית לעומת המוסר של האדם. בפסקה י' זה עבר למושגים של המוסר המוחלט אל מול המוסר המדוד, ובפסקה י' א' אז כבר רב מתחיל לדבר על מושגים אחרים של אותם שתי תנועות של המוסר והקדושה, ושהטבע יש בו התנגשות עם המוסר והצדק, אבל דווקא יש אור מיוחד של קדושה שהיא מצליחה לחדור אל הטבע עצמו, לרומם את הטבע עצמו ולהגדיל אותו למקומות אחרים. אז את המדרגה המיוחדת שנקראת קדושה, שהיא כאן אצלנו ככה באמת בכל הסדר שלנו, עברנו ממוסר טבעי, מוסר חילוני, מוסר אלוקי, ואותו פיתחנו לאט לאט, ומפסקה ז' כבר התחלנו לדבר על עולם, מפסקה ו' התחלנו לדבר על עולם המצוות. אז כאן אנחנו עכשיו מגיעים לפסקה האחרונה שנמצאת מעל המוסר, והיא מדרגת הקדושה. אז על זה יש כאן שלושה פסקאות צמודות בקפצים, פסקה י' ב' וי' ג', שני החלקים שלה, ושמונה קבצים זה נמצא בקובץ א', קוף למד ב', קוף למד ג', קוף למד ד', שפותחים לנו את היריעה על המדרגה המיוחדת של הקדושה. אז הוא אומר הרב, המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה, הקדושה. הקדושה היא חטיבה עליונה שאין בה כלום מהחולשה שבמוסר. הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית הטבועה עמוק במקי נפש כל חי, אלא שהיא מעמידת האדם בצורה עליונה כזאת שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. והרב כאן קודם כל בכלל מפגיש אותנו עם המדרגה המיוחדת הזאת. מוסר, כמו שדיברנו הרבה פעמים, הוא קשור אל היסוד התנועתי של המציאות. מבחינת מוסרות הבהמה, שעיקרם הוא לנתב את המציאות למקום יותר גדול, אבל כמובן שכמוסרות הבהמה לפעמים זה יוצר גם איסורים, אפילו מאסרים לבהמה, אבל זה יכול לאט לאט להתכוונן אל עצם מגמת התנועה וההשתלמות של העילוי אל מדרגות יותר גדולים. אבל כמה פעמים דיברנו שככה ראינו את הניסוח של הרב כאן בפסקה, איפה זה, ממש בתחילת הסדר שלנו בפסקה א', שהרב גם אמר שפסגת המוסר היא מסירתנו הפנימית וחיצוני אלאור השם, שזה להשתפה בגוף הדמלכה, שזה כבר מוסר עליון מאוד של התקללות והיבלות באור אלוקי. אבל בכל מדרגות המוסר אנחנו תמיד עדיין מדברים על איזשהו צד של פער שקיים בין בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, בין עולם הבא לבין העולם הזה, ויש הרבה הרבה תהליכים שמקרבים אותנו, מגדילים אותנו אל מקומות יותר גדולים. אבל הרב אומר, המגמה האחרונה היא הקדושה, ושאין בה כלום מהחולשה שבמוסר, כי בכל מדרגה של מוסר קודם כל יש בה איזושהי תביעה לשנות, ויש עצם זה שיש בה תביעה לשנות, אז יש בה איזה צד מסוים שהוא בא קצת לרסן, לחסום, לנתב במקומות יותר גדולים, להכליל, אבל בסופו של דבר לא נותן למציאות להתגלות במלוא התענותה, כי הוא טובה ממנה להיות קשור למקום יותר גדול. זו חולשה אחת שקיים במוסר מצד המשמעות התביעתית של המוסר, שיש בה משהו שם שיש בה מן העירה ויש בה מן איזשהו צד שלא נותן לחיים להתבטא בצורה הדרורית שלהם. אבל יש... מה זה איך? למה זה בעיה? לא, זה טוב מאוד שיש מתקנים את החיים, אבל זה יוצא חולשה, כי זה בסדר של דבר, יש בו משהו מסע מהפק, אז יש בו משהו שגם החולשה הזאת היא חולשה טובה, אבל היא סוף סוף להביע את הצד הרפה שבנו, את הצד החלש שבנו, את הצד שראוי שיתגמש, אז הוא לא נותן לעון של אחים להתגלה במלוא היתנות שלו. ואולי אתה רומז, טוב שככה, שנע לרשעים טוב להם וטוב לעולם, וזה שהעולם יש בו צד מסוים שהוא קצת רדום, אז זה באמת קצת מקעה גסות שקיים לתוך העולם, אבל ודאי שמבחינת המבט השלם של המציאות, סוף סוף זה לא הגילוי המוחלט של המציאות. המציאות אולי בצדק צריכה לשנות את עצמה, אבל אין בה גילוי שמגלה מרחבים מוחלטים. אז אני, לכן, עם כל מה ש... כמו שאתה אומר, אולי ראוי לעשות את הדברים האלה, אבל נשאל ככה, האם בריאה כזאת היא שיקוף מלא של הקדוש ברוך הוא? היא לא יכולה לשיקוף מלא של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מבטא את הצד הכי מוחלט, את הצד הכי איתן, את הצד של מי אומר לו מה תעשה, וזה עצמו משתקף פער בין הבריאה לבין הבורא, שלא גילוי מוחלט של הבורא. כמו ששארתי, אולי טוב, אולי בהמשך נזכיר את הפסקה הזאת מאורות התשובה, נזכיר אותה בהמשך. יש עוד חולשה במוסר, לא רק מצד מה שהיא מחלישה את החיים, אלא שכל מוסר יש בו צד שהוא תמיד קשור, מכיוון שהוא בא מהמקום של פער בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז גם כל מה שמניע את המוסר זה הצד החירותי שבנו, הצד הבחירי שבנו, אתה יודע, כלומר שהוא יש בו את הגבולות האנושיות, שהוא לא חי את המוחלטות האלוקית, את הגודל האלוקי, כי הרי כל סיבת המוסר היא כאן אנחנו במרחק, ומי שאמור להניע את המוסר זה הבחירה החופשית שלנו. אז האדם המעורר את המוסר הוא אנושי ולא אלוקי, והקשר המוסר הזה, לכן לעומת כל איתני הטבע, נער גיני שוודא עושה רצון בורו, כי הוא בעצם לא, הוא פועל מכוח עצמו, אלא הוא מעשה בראשית, הוא כמו ש לא נעים לצטט את אורנוסופוס הרשע, אבל זה משהו מהיר, שמעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, כן, שהם גדולים מעשה ידיו של אדם במבט הפשוט של הדברים. אז בהקשר המסוים הזה, כל כוחות הטבע שפועלים בצורה אינסטינקטיבית, אבל בעצם הם מותאמים למעשה בראשית, לבריאה האלוקית, שהיא קשורה על כל האור האינסופי האלוקי, וכל מעשה אדם קדוש ככל שיהיה, צדיק ככל שיהיה, אבל סוף סוף זה קשור להופעת חיים מוגבלת, שלא רק מה שהיא עושה זה החלשה, אלא היא עצמה באה ממקום חלש, ממקום שהוא לא, הביטוי שלו הוא לא כי מצד עצמו. בהקשר הזה יש משהו בצמיחה של האילנות ובמרוץ הסוס שהוא יותר יותר איתן, אבל זה הדבר שלנו שמענו, ויותר תואם את התוכנית האלוקית מאשר פעולת הצדק הכי גדולה שבני אדם יצליחו לעשות. ובהקשר מסוים זה, אז יש זה בחינה מסוימת שכל עולם הטבע חוץ מהאדם אפשר לומר עליו שהוא אלוקות ממש. מעשה אדם זה תמיד יהיה כמעט אלוקות, שואף אל אלוקות, שבדבר מסוים זה, זה עצמו חלק מהחולשה שהיום מדבר עליה. ולכן הרב אומר שהתכלית האחרונה, המגמה האחרונה של החיים, זה שגילי החיים שלנו יגלו, ממש ישקפו אלוקות, ושישקפו אלוקות, כמובן בצד המרומם, לא בצד הגס, יהיה מקום כזה שבו אבנותיכם היו מבדילים ביני לבינכם, כמו שהרב מזכיר באותו קודש בית את המדרש, אי לקה אבנות, לקה הבדלה, שהתכלית של המציאות היא מלא הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים, וראו כל בשר עדיו כפי השם דיבר, שהמציאות עצמה תחיה בתודעה שלה, בסדרי החיים שלה, גם בקומה של האדם תחיה את המציאות אלוקית. אז בהקשר מסוים לכאן, המניע של המוסר לא יהיה מוחלש, כי זה לא משהו שהוא בפר אל האלוקי, אלא הוא עצמו יהיה באותה איתנות כמו כל חוקי הטבע עצמם. וגם מלא במקום הזה שהמציאות תתעלה מלא מאיזה כל צד של צורך בכובש למציאות של ישרות מלאה, אז האדם בכל איתנות החיים שלו, בכל עוז החיים שלו, ככל שיהיה יותר אדמיות, אז יהיה יותר גילוי של אלוקות. שבהקשר המיוחד הזה, כמו שאב כאן אומר במשפט הבא, קדושה אני אלחם את כלל נגד אהבה עצמית התבועה עמוק במקן נפש כל חי, כי היסוד שבעולם שלנו באדמיות שמשקף את מה שאנחנו תמיד מכנים לגנאי הנפש הבהמית של האדם, זה קשור לנקודה של האהבה עצמית שקיימת באדם, שזה בעצם אותה בחינה מסובכת של אני אמלוך, של איזשהו צד מאוד מאוד אולי פרטי ומאוד מאוד גס, ובמידה מסוימת חי הצד של אהבה עצמית של אדם הוא גם מאוד מאוד אינסטינקטיבי שמושרש עמוק עמוק בתוך האדם. אבל ובצדק אנחנו דורשים מהאדם גם קומות גבוהות יותר שקשורים לנפש האלוקית, שהם יישרו את האדם למקומות יותר גדולים. אבל יש משהו בנפש הבאמת שבאדם שקשורה למקום אולי מאוד מאוד כמו שאמרנו גס ואגוצנטרי ופרטי של האדם, שהוא זה עם כל כוחות הטבע האחרים שקיים בתוך המציאות, ודווקא באהבה העצמית הזאת שמושרשת עמוק עמוק באדם, דווקא בה יש איזה צד של גילוי של אלוקות מאוד מאוד אותנטי. וזה כמו שהזכרנו, אתם זוכרים כמה פעמים את הפסקה באורות הקודש ב' בעמוד תפקוף סמכת, על האהבה עצמית, שיש כאלה שראו בה שורש כל החטאים כולם, ויש כאלה שראו בה את היסוד שמניע את המוסר, והרב שם מבר שלא יש כי אם עניות אלוקית גדולה, אני ראשון ואני אחרון ומלדה אין אלוקים, כי אני זה לשון של און, זה הצורה של הקה הקדוש הוא מניע את עולמו על ידי זה שבכל כוח וכוח בעולם הוא מעורר בו זעקת חיים, שקיקת חיים, עוז חיים שקיים בכל כוח וכוח בעולם, שהוא צד מאוד מאוד אינסטינקטיבי, אולי קצת עיוור, אבל משהו שהוא מאוד משקף את המקור האותנטי של המציאות ואת כוח החיים שדוחף את המציאות. והרב אומר שבצורה אמיתית יש רק אני אחד, שזה אני אלוקי, אלא הקדוש הוא שתל בכל בריאה ובריאה, אבל הוא גם שתל בכל אדם ואדם את נקודת שבה האדם מרגיש את מושג העני שבו. אבל מושג העני האמיתי של האדם בצורה עמוקה פנימית זה בעצם השליחות של האדם, זה אותו אות מיוחד, שם מיוחד שיש לכל אדם ואדם. האות המיוחדת בתורה שיש לכל אדם לאדם, שזה הכוח שבכלל מעורר את האדם לקום בבוקר ונותן לאדם את כל דחף החיים. אז אני הזה הוא אני שצריך הרבה טיפול, לא דגע להסביר למה, וזוקק הרבה הרבה עיבוד, אבל בתוכו עצמו גנוז משהו מאוד מאוד עמוק, משהו מאוד אלוקי. ועד שלא תתגלה שיטה רוחנית כזאת שהיא לא תהיה בנויה על יסוד של מוסר, של לכוון דבר לדבר, אלא על יסוד של העצמת גילוי החיים עצמי והזיהוי שלו במקום המקורי שלו, במקום השורשי שלו, אז עדיין המציאות עצמה אי אפשר לראות אותה כמציאות אלוקית. ולכן המגמה האחרונה היא כזאת שלא נלחמת באהבה עצמית עצמה במוק בקי הנפש, אלא מה שהיא עושה ודאי לא נכנעת לצד הגז שלה, אלא שמידת האדם בצורה עליונה כזו, זאת אומרת היא שמה את הכל באטמוספירה כל כך אצילית, כל כך עליונה, כל כך גדולה, שהעניות הזאת מוארת על פי הצד המקורי שלה, על פי הצד השלושי שלה, שמלא בהקשר מסוים זה אדרבה. ככל שיהיה יותר אדם אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל. לא רק הרב כאן אומר שהעניות של אדם לא תפגע בכל, אלא זה יהיה גם שיטת הגידול של הכל. כי כמו שלכל עשב ועשב יש לו את המלאכיות, יש לו את כוח האלוקי, יש את הנהל גנה שבד יוצא רצון קונו, אז זה בצורה עמוקה סמויה גנוז בעצם העניות של כל אדם ואדם. אלא שרק צריכים לבדות את העניות הזאת עם הצד הגע שלה, להביט עליה במקום אחר, לרומם אותה למקומות אחרים עליונים. וזה הרב אומר, זה מילה אחרת לביטוי קדושה, למדרגה של הקדושה. כמו שמסילת ישרים הוא מתחיל כמסילה, כספר מוסר, ומתחיל ממדרגות הצדיקות והישרות, אולי לפני כן הצדיקות והחסידות, אבל הפסגה שלו היא מדרגת קדושה, שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, שעצם כוחות החיים הם עצמם גילוי שלם של האור האלוקי. שפעם הזכרנו את דברי הרמח"ל באגרות שלו, שכל מה שההנהגה של מסילת ישרים קשורה לעולם דיעבדי שבא בעקבות החטא, אבל מבחינה אמיתית פנימית המציאות באמת הייתה אמורה להתחיל בכלל מפרק כבב של מסילת ישרים, כי זה בעצם המקום המיוחד הזה שבו ואני, למה לדבר הזה אני קורא קדושה? כי קדושה זה אלוקות. כל מעשה בחירי שאדם יעשה, נכון, טוב, ראוי ככל שיהיה, זה עדיין משהו אנושי, זה עדיין משהו שקשור אל הגבוליות, קשור עדיין אל הצדים המלוכותיים של החיים. כדי לחנות משהו מסוים כקדוש, ששם שהקדוש מופיע בו, זה רק אם מופיע דרך היסודות השורשים שהקדוש הוא נטע בשורש העולם. ולכן מלא רק שהמציאות תתרומם בעתיד אל מדרגת שהעניות עצמה תתרומם במקום הגדול שלה, רק אז אפשר לדבר על גילוי של קדושה. זה לא רק אז, כבר בעולם שלנו יש כל מיני גילוי חיים כאלה שמגלים קדושה, אבל זה הרי ההבדל בין תשמישי מצווה לתשמישי קדושה, שתשמישי מצווה נזרקים ורק שלא ינהג בהם ינהג בזיון, ותשמישי קדושה נגנזים. כי תשמישי מצווה, כמו שהרב בן היה אומר, שמצווה זה יוד כבב קי, אבל חילוף אותיות של עד בש, כן, של יוד קי, זה הופך למם צדיק, שזה בעצם יותר קשור לתהליך שבא מלמטה למעלה, שמכוון אותנו אל התכלית האחרונה. אבל קדושה זה מקום כזה ששמו של הקדוש הוא מוטבע שם, וזה בעצם רק מסיים קודם כל, שלכן הוא אומר שבמקום הגדול המיוחד הזה, אז אדרבה, כמה שאדם יהיה יותר אוהב את עצמו, כמה שכל גילוי חיים יותר יביע את עצמו בצורה יותר מלאה, אם נזכה להגיע לדגל אותי, אז ככה שמו של הקדוש הוא, הגילוי של הקדוש הוא יתגלה והתפשט על עולם בצורה יותר גדולה, בצורה יותר עליונה. לתכלית, למגמה האחרונה הזאת, כל המציאות הולכת ושפת. סליחה, כן, מישהו רוצה להיות. כן.
זה שמה שהרב אומר שעוברים ממעלה של השתלמות, זה ממעלה של שלמות. כאילו שהקדושה היא מדרגה של שלמות, ולא של השתלמות.
אז אנחנו עוד מעט, שאלה מצוינת, עוד מעט אנחנו נדבר על תנועתיות ממרחב אחר לגמרי. לא תנועתיות מחיסרון לשלמות, אלא סוג אחר של תנועתיות, שאדרבה, יכול להיות שדווקא במדרגת הקדושה, התנועתיות במדרגת האדמיות, במדרגת החירות, תהיה במקום הכי גדול. אני רק מזכיר לנו נשכחות מלפני שבועיים, פסקת ת, שם דיברנו על הבחירה שקשורה לכלל הוויה, ששם יש ירידה כללית שהיא בוודאי יותר נשגבה. שזה, כמו שאמרנו, ששם זה, ירידה ועלייה זה לא מהירה לטוב, אלא זה גילוי טוב שונים ש, שקיימים תוך הוויה, שלפעמים הגילוי של הטוב הוא עולה למעלה, לפעמים הוא יורד למטה, והוא עצמו איזה גילוי מאוד מאוד מיוחד של טוב. ובעצם כל המגמה לעלות ממוסר לקדושה זה לעלות ממוסר של אישיות, כמו שהוא אומר, של הענף של האדם, לחזור למצב של איך התנועה החופשית גילתה את עצמה במקור האצילי השורשי העליון שלה, ששם כמו שהוא אומר יש עדיין, במיוחד אז דווקא אז מתגלה שיא החופש ושיא החירות, אלא זה חירות שמתגלה לא בין רע לבין טוב, אלא בתוך מגלה גילוי חיים עשירים של טוב עצמו. אבל בדיוק לזה אני עוד מעט רוצה להגיע. אבל זה רק קודם כל מה שהרב כאן בכלל קודם כל חיוון לאיזה, רק שנה, לאיזה מקום העולם בעצם הולך ומכוון את עצמו. כן,
אולי זה קשור לאותה שאלה, אני לא יודע אם אני במילים חוזרות, כאילו שהרב המתחיל שצריך למדרגה שהיא דווקא לא בכירית, לא אנושית.
לא, לא אמרתי לא בחירית, אדרבה, שיא הבחירה תהיה, אבל לא אנושית. הכוונה היא לא קשורה למקום שהוא זולת אלוקות, אלא היא חיה בתוך אלוקות עצמה. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא עצמו, אני ככה בדחילו וחימו, הוא אלוקי ולא אנושי, אבל הוא יודע שהוא שיא החופש, מי אמר לו מה יעשה, ושהשואה את בני אדם, יש לו מגמה שעשועית שבה בחופש גדול הוא עושה מה שהוא רוצה. אז נזכה שהרצון שלנו יהיה מעין דוגמה של רצון של מעלה, שהוא כולו קודש. הבחירה שלו היא לא בחירה אגומה בין רע לטוב, כי היא לא בחירה שקשורה לפער שאותו צריכים לצמצם, אלא היא בחירה שמצאת בכל מרחב של הטוב. מה שמי שהיה בלימוד שלמדנו שבוע שעבר, שזה בעצם מקום שבו השכל והרצון לא מופרדים אחד מהשני, ואז הרצון הוא נמצא באיזשהו פער כלפי השכל, וכל העניין של הרצון הוא לצמצם את הפער, אלא שיש את איחוד השכל והרצון, את האיחוד שלו אולי במשיגים שמעת של שלמות והשתלמות, אבל במשמעות כזאת היא שההשתלמות היא נמצאת בתוך המרחב של השלמות, ובתוכה כל גילו חיים, כל דחף חיים שפורץ בה הוא חלק מהגילוי של אור השם. בלעדי כל עוד לא נגיע למקום הזה, אז בעצם מה שהרב כאן אומר, עדיין המוסר שלנו הוא תרתי, כמו שאמר, בתרתי הוא חלש, א' כי הוא מצריך לוותר על כוחות חיים מסוימים, אז אי אפשר לומר שהוא שיקוף של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה הופעה אינסופית, ואצלנו זה תמיד יופיע בצורה מסויגת ומוגבלת. אבל כמו שאמרנו יותר מזה, ומה שמיכל מחולל אותו, זה עדיין מקום רחוק מאלוקות, ולא מקום כזה שעצם העניות היא עצמה אלוקות. רק הדבר החריב כאן שהרב מדבר על הקדושה, שבקדושה זה לא רק שהיא לא נלחמת עם הטבע, אלא היא לא נלחמת, כמו שהרב אומר, עם אהבה עצמית. הדבר שבעולם שלנו הוא הדבר הכי מסוכן, הכי שבעצם אולי עורר את השברים הכי ראשונים של המציאות, כי השברים הכי ראשונים של המציאות היו עוד לפני שנברא העולם, שהיו את המלאכים האלה שאמרו אני אמלוך, שכל מלך ומלך רצה להיות אני ואפסי עוד. אז הרב אומר בצורה עמוקה פנימית, הייתה אבמינה נכונה באמירה הזאת שלהם, שזה בעצם הזעקה לעניות, הזעקה לעון, הזעקה שכל כוח וכוח יגלה את עצמו בכל המיטביות האדירה הגדולה שלו. אני אולי לפני שנראה את ההשלכות של הרב, כי מכאן הרב יכוון את הכל לגבי האור הגדול של עם ישראל מבטא בעולם, אז אולי רק כדי קצת יותר להבין את המדרגה שאמרנו עד עכשיו, אז אני ברשותכם רוצה לקרוא, אני אקרא קודם כל כאן מאורות הקודש ב' תו צדי ג', שהרב אומר, אני קורא בעצם בעמוד כף א' שמה, באות הקודש ג', אות הקודש ב', סליחה, זה בנוי משתי פסקות ושמונה קבצים. אני אתו אולי נקרא מהר את ההתחלה. שלוש מדרגות הן שהשלמה הפרטית והכללית לישראל מוכרת להיות נוססת עליהן: השאיבה אל הטבע, אל המוסר האנושי, אל יסוד האומה, והקדושה העליונה חלה דווקא לגבי שלושתן. יש כאן מבחינת אב אל ולבא, אז יש כאן איזשהו פתיח לכל ספר אורות התשובה, שזה בעצם ארבעת המדרגות שהוזכרו בפרק א' של אורות התשובה, שאתם רואים, יש את התשובה הטבעית, יש אחר את התשובה הטבעית הנפשית, שזה המוסר האנושי, יש יסוד האומה, שזה המוסר האמוני, והקדושה העליונה, שהיא התשובה השכלית, שהיא גבוהה מכולם וכלולה מכולם, כמו שרב שם אומר, היא חלה דווקא על גבי שלושתן. אבל כבר כאן יש משהו שגם כל קורא אורות התשובה בתחילתו מתפלא, שהכל מתחיל מהמושג הזה שנקרא תשובה טבעית, כן, שקודם כל שיש כאן שיבה אל הטבע, יש על גבי זה שיבה אל המוסר האנושי, ואחר כך אל יסוד האומה, אל כל המדרגות של תורה מצוות, ועל גביהם יש את, רק על גביהם יש את המדרגה הגדולה של הקדושה העליונה שחלה עליהן. אז אפשר כאן לסבור, כמו שקוראים את אורות התשובה פרק א', שהשיבה על הטבע היא הכנה ראשונית, כבסיס ראשוני לקראת הבאות. צריך קודם כל להתחיל מהשיבה על הטבע כדי ממנה אחך לטפס על נקודות הבאות. אבל בא כאן הפסקה הבאה, שזה בעצם כאן מקור אחר בשמונה קבצים, שהרב אומר, העבודה האלוקית יותר עליונה היא אותה שהיא מקושרת ישר אל הטבע. זאת אומרת, השיבה אל הטבע היא לא תנאי ראשוני, אלא הרב אומר, היא העבודה האלוקית היותר עליונה, היא בעצם התכלית של הכל, שהיא מקושרת ישר אל הטבע. וזה בעצם מה שנתבדנו עליו בפסקה שלנו, שכל עוד הקדושה לא תהיה טבעית ולא תתגלה בכל מלוא האינסטינקטים, הצד האינסטינקטיבי אפילו, הצד המשוחרר והצד שלא חוסם אותה, אז עדיין אי אפשר לראות כאן גילוי שלם של אור אלוקי. הרב ישר מסביר, אם באמת הטבע הוא כזה גדול, אז למה אנחנו לא נותנים לו את ההשתלחות שלו? אם אתם, יש כאן איזה מלחמה כמובן סמויה ונוראית בכל התפיסה של שפינוזה, שלא רק המשפט האומלל שלו שהאלוהים הוא הטבע או אלוהים הוא טבע ותשתש בין הטבע לבין האלוקות, אלא חלק מהשיטה שהוא קורא לו השיטה המוסרית זה מה שנקרא הקונטים, כן, שיש כל מיני כוחות במציאות שלכל דבר ודבר במציאות יש לו את העון שלו, את הכוחות האדירים שלו, וכן בתפיסה כן של אותו מומר מאמסטרדם, אז הדבר הכי לא מוסרי זה לכבוש כוחות חיים, כן? אז יש כאן משהו מעוות מאוד. הרב אומר, זה כי הוא שכח כאן דבר מאוד יסודי, שנתחלה קדושה העליונה זו על ידי זוהמת האדם, שהשחית את מוכן הטבע בסוף על מפלצת אלילית, במקום שהוא צריך להיות בסיס איתן להדיעות העליונה. כי באדם עצמו, איך הנפש הבהמית שבאדם, איך הכוחות החיים המתפסים של אדם, איך הם מתגלים לפני חטא אדם הראשון, ואם היה אוכל מעץ החיים, אז את כל גילוי החיים האלה הוא היה רואה מתוך פרספקטיבה אלוקית, מתוך מקום של גודל, אז הכל באמת היה גדול. אבל זה המקום של הבחירה החופשית של האדם, שהוא יכול את כל הכוחות האלה לגלות במקום מאוד מאוד רדוד, במקום שפל, במקום מאוד מאוד גס, ובהקשר כל הזה מתגלה בצורה הגסה שלו, מה שגם פעם שעבר דיברנו על העולה שבא מתוך ניתוק השכל מהרצון, שהוא רואה את הכל בצורה מאוד מאוד גסה. עד עכשיו יש תביעה הרבה הרבה לגשר לפער הזה לדרך הרבה הרבה עבודה מוסרית שתזכח את המציאות. אבל הרב אומר, זיהר הילד אדם הראשון, היא קולט מדי עליונה זו, העולד למעלה מספקה המהירה של נבואת משה רבנו. ודיברנו על זה לא מזמן, נכון, על השמונה מדרגות, לא זוכר איפה, בסדר זה או בסדר הקודם, לא זוכר מתי דיברנו על זה, אולי באחריות עולמית דיברנו על זה, אבל שנבואת משה רבנו היא הראש של התורה, הצלקה מהירה, היא פסגת עולם המוסר, שורת המוסר במקום המאוד מאוד מגדיל שלו, אבל בסופו של דבר משה פירש מן האישה, ומשה אמר כן, שעם ישראל טבע בשר, אז משה נרתע מתוך הדבר הזה, כי זה כל ההנהגה הגדולה שיודעת לקחת את המקומות הנפולים ולרומם אותם. זה מדרגת משה. אבל מדרגת זיהר הלג האדם הראשון היא המדרגה של ולא התבוששו, שאין בה אף צד של איזה צד מסוים של חסימה של כוחות חיים. בעקבות חד האדם הראשון היה צריך את הצניעות, את ויעש להם כותנות אור. ואנחנו יודעים שצניעות היא אחד מהביטויים המרכזיים של מושג המוסר. אבל כמו שאמר לו אומר, שבצניעות תמיד יש איזה צד מסוים שהוא נוגד את האמת. כן, מה שהמדרש המפורסם על העיר הזאת, שכל הם היו דוברי אמת וחיו חיים ארוכים, אבל בגלל מילד הצניעותה, אז הם מתו קודם זמנם. כי חייבים את הצניעות, וחייבים להצניע כוחות חיים. חייבים לדעת לסדר את הדברים בעולם שלנו שהוא רחוק מאלוקים, להדגיש את המקום הגדול ולהשקיט את המקומות הגסים. אבל בסופו של דבר זה עדיין לא הגילוי של האמת, הגילוי השלם של אחים. וזה בעצם האור המיוחד של זיהר על אדם השון, להודה לשורם בגן עדן, להוזיב אחים עליון, לאכול מעץ החיים, ולא לדעת כלל משום רע. כאילו בעצם יש כאן רמיזה שאכילה מעץ הדעת טוב ורע, כמו שדיברנו לפני שבועיים, היא בעצם להתרכז כבר בהתענפות שבה כבר אתה צריך לדבר על טוב ורע. ואולי החטא של אדם השון, לא כמו שהזכרנו כמה פעמים, לא שהוא רוצה את הרע שבעץ הדעת טוב ורע, אבל רוצה להיות קשור למקומות כאלה שהגדרת הטוב היא על ידי שלילת הרע, שבעצם מושג הרצון הוא תמיד קשור למושגים של פער, ומושגים של עץ החיים זה להיות קשור למחבר רצון שהם כולם עטופים ובלויים בתוך האור האלוקי. מפני שאי אפשר כלל שיהיה בעולם החומרים וחומרים השלם כל כך מסי די יוצר כל, שכי הרי אם זה מדבר על העולם מהצד המקורי שלו, אז הוא כולו גילויים של אלוקות, שום דבר רע, רק הכל בעיתו וזמנו אך טוב. ואלוקים, כן, הדבר הזה נכון כלפי עולם הטבע, זה מילתא דפשיטא, שנער גנאי עושה רצון קונו ואת הכל עשה יפה בעיתו, אבל מצד האמת הדבר הזה היה נכון גם ב טבעיות עמוקה של האדם, אילולא ההסתבכות של האדם שהרחיק את איבד את הטבע שלו בצורה גסה. ואלוקים בסדר האדם של העסק בפרק שירה הוא היסוד של התשובה אל הטבע. כן, שלהתעסק בפרקי שירה זה בעצם לזהות איך כל תופעה בעולם, איך הציפורים והעשבים והפרחים וכל תופעה בעולם היא אומר אלוקי, גילוי אלוקי. זאת היא התשובה התחתונה שהיא העליונה. אז הרב כאן אומר לגבי התשובה הטבעית שמוזכרת תחילת תורת התשובה, שהיא לכל התשובה התחתונה מכולם, אבל בצורה עמוקה פנימית, לא לחינם הרב התחיל את תורת התשובה, כי היא בצורה עמוקה פנימית העליונה מכולם. שכל מעיינה של התשובה השכלית, שבעצם המבט הנבדל הזה, הוא לבדות את התשובה הטבעית ולהאיר את האור הגדול שקיים בעולה למעלה מכל קנאת עם, שזה בעצם קשור למתחים ולצורת עבודה שצריכה להיבנות על ידי מלחמות, רק מרוממת את הצד, את האדם כנראה. בתור האח הנעלה, יכול לאחר בצורת שדה, יודעים, כולם מדלגים באדר פעולו. אז את הדבר הזה, אני רוצה עכשיו אולי גם להעיר, אנחנו נצטרך באמת להיות מדויקים ולהיות עם הסדרים, אבל אני חייב רק כזה, זה מה שהאב כותב בישראל בתחילתו י"ג, אז אני ככה נריץ מהר את עד שנגיע אלינו, אבל בעצם זה, אני רכזה כל המסר שהרב הרי אומר, שתכונת סוד השם ליראיו היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש אדם אל הטבע, כי דווקא שבוחנים את העולם מהמבט הפנימי, וסוד השם ליראיו זה בעצם סוד זה מלשון בסודם אל תבוא נפשי, שמלשון בהתקהלות שלהם, שהמבט של הסוד סוקר את כל המציאות כולה ממבט מאוד מאוד עמוק, ממבט מאוד מאוד כללי, ודווקא מהמבט הזה אז פתאום רואים איך הטבע הוא בצורה עמוקה פנימית, הוא המשכה של אור אלוקי בעולם, ועל ידי כיבודה אמיתי הרי הוא מעלה אותה מסגבה ומרוממה. ואם אתם זוכרים, זה בעצם נמצא ברצף פסקאות גם באורות וגם בשמונה קפצים, ואותם רצף של פסקאות שמדברים על כל סוגיית איחוד הנס והטבע. אני חשוב עכשיו להדגיש משהו חשוב, כי טבע בעולם שלנו הוא עיוור, והוא בעצם יותר קשור לתנועות של לא פלוג. נס הוא כל רגע ורגע שקורה נס, הוא בא מתוך סיבה עניינית, שעכשיו הנס הזה צריך להופיע. לאחד את הנס והטבע בצורה עמוקה פנימית של הדברים האלה, לא הכוונה למסמס את עולם הטבע, אלא הכוונה שהטבעיות תהיה כמו נס, שכמו שבנס כל תופעה ותופעה היא בצורה ישירה עצמית מגלה את רצון הבורא, אז גם בעולם הטבע יהיה בנוי לא על מציאות כזאת של לא פלוג עיוורת, אלא כל הופעה בחיים, כל נשמה ונשמה תעלה ליד, יגלה באור אלוקי שגנוז בקרבה, שמדי מסוימת ייחוד של נס והטבע, אני קצת, זה בסוף חוזר לשיא אהבה עצמית, לשיא אהבה של כל פירו ופירו בחיים, כי כל נקודה בחיים פתאום מתגלית במלוא העוצמה שלה, במקום העניין שלה, וזה בדיוק הסיבה שדווקא סוד השם לרב, היא המלמדת את הזכאות שלך של אדם לטבע. שלומדים את הטבע מהמקום החילוני שלו, מהמקום של הנפילה אחרי חד אדם הראשון, אז הטבע זה משהו חוקי, עיוור, לא ברור, במידה מסוים קצת אפילו חונק אותנו, ואין לאדם אלילי ברע, אלא להיכנע לכוחות האלימים האלה. אבל כשבוחרים את הכל מהמבט העמוק, אז דווקא מהמבט של הסוד, וממין כל תופעה ותופעה את הנקודה האלוקית המהירה בה, אז רואים שהטבע הוא לא דבר מאיים, הוא לא דבר עיוור, הוא לא דבר נתון משמעות, אלא הוא בעל גודל מאוד משמעותי, ועד רבה כל נשימה ונשימה, כל רגע של חיים הוא הרבה יותר בעל לאין ארוך בעל משמעות לעומת כל המקום שבו הטבע הנמוך נמצא. והרב עכשיו אומר, כמו מלכות המוסר של חיי אדם יחידי, כן מלכות עולמי. עלייה מעולה בחיי המוסר היא התייצבות הישרה בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור. אתם מפורט של כל נטועת החיים, עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם. וכל אשר מותרת לו, הרי הם ענפם מתשתים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולבדתו כסופר ידפו. אני כבר, כדי לסייע להמשך הפסקה, הרב קלנדן לא מדבר על מדרגת הקדושה. הוא מדבר על מדרגת המוסר במקום הפסגתי שלה. מוסר במשמעות הראשונית שלה, כמו שאמרנו, הוא יותר לשון של מאסרים ואיסורים ואיזשהו התקפיה שטובע מהאדם להקים את עצמו למה שהוא לא, וזה חולשה נוראית מאוד. המוסר במקום האיכותי, במקום הנשגב שלו, זה לא איזה מקום כזה שיודע לאור המגמה הגדולה של המציאות, יודע לתת לכל תופעה ותופעה את ההשתלבות שלה בתוך התמונה הגדולה. מה שבעצם אולי הכי בולט, שבמוסר נמוך הוא תמיד, כל העולם שלנו הוא רק פרוזור בפני העולם הבא. כל תופעה ותופעה היא רק אמצעית לקראת ההגעה אל היד. אז יש בה הרבה הרבה מן השעיבוד של הרבה כוחות חיים, הם צריכים לשבת על משהו יותר עליון. אבל במוסר, במשמעות העליונה שלו, שזה בעצם מה שתמיד אמרנו, מוסר משון להתמסר, להתקלל, להשתב אגוד דמלכה, או מה שאב כאן אומר, ששווים אליו, הענפים המתפשטים ממנו שווים אליו ומתרפקים אליו, אז כל גילוי החיים כולם הם לא אמצעים לקראת היד, אלא הם ענפים של היד הזה. אבל שהם ענפים של היד עצמו, אז זה אומר שהם עצמם הגילוי של היד עצמו. אז זה לא שכל ענייני העולם הזה הם רק פוזדו בפני העולם הבא, וכל כוח וכוח אדם צריך לדעת איך הוא משתמש בו לשם שמיים, אלא הגילוי של מדרגת החיים הגדולה היא משתכללת, מתענפת, מתגלה בהסתעפות שלה לכל גילוי וגילוי. בהקשר המיוחד הזה כאן, אנחנו כבר לכן מסוגלים לראות איך עצמי שכל דבר ודבר, אני אבל מאוד מאוד מדגיש, עדיין יש היררכיה. כמו שאב אומר, שיש את השכל העליון, נמצא בתור גילוי עליון של סיכום החיים כולם. יש את ההסתעפויות ויש את הכלל. אבל במקום הגדול הזה, ואני עדיין מדבר בחשיבה מוסרית, אבל מאוד מאוד גדולה, אז כל תופעה ותופעה היא מקבלת את תחילה, ועד רבה היא הבאה היותר עשירה של המדרגה הגדולה אותי, איך היא מתגלה בתוך העולם. אז זה לא אמצעי ומטרה, אלא זה שורש וענפים. כן, ממשיך רב אומר, ולתו כספר הדפו, וכל המלכים הטבעים של המשיות וגופיות מוארים, הם באור עליון ובאות הקודש המנצח, עמלה עוד לפעד קדושים של זיו השכלה תאורה, המהירה באור חוכמה ודעת יסודית. רב אומר, התוכן הזה, שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שכמו שהרב גם תראה בהתחלה, שעלייה מעולה בחיי המוסר, זאת אומרת שזה פסגת המוסר, שפסגת המוסר היא לא לראות, לא להילחם בטבע, אלא לרומם את הטבע, ולראות את כל הרפואות הטבעיות כהבעות של המדרגה הגדולה הזאת. הרב אומר, התוכן הזה עומד למעלה למעלה מאופן מוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיות או לאסור דעת ועול מנותה טבעית עם כל תפקידם. אני לא חושב להיכנס לכל מילה כאן, אשר אז המוסר, מוסר צולעו, מייסר, מסוכן לנפילה למאמורות. שהמוסר במשמעות בשלבים הראשונים שלו הוא מוסר צולע, לא בגלל שחלילה מוסר צולע, אבל הוא פונה כלפי עולם צולע, כלפי עולם ששרו של סב תקע את כף את ידו בכף ירך יעקב. אז עולם, עולם כזה שצריך הרבה צד של חסימת כוחות חיים כדי לחמם אותו למקום יותר גדול. אבל מוסר במשמעות העליונה שלו לא מוותר עליו כוח חיים, אפילו לא רואה באף כוח חיים איזשהו צד מסוים דיעבדי, אלא רואה בו את הגילוי הכי אמין של הנקודה העליונה של החיים. על כן האידיאליות של העין הסופיה של המוסר העליון, עכשיו רק אני אומר, לפחות היא עלת כל התון גדולות כל היום שופעת החיים פנימותו וכל מקיפיו. אבל מכאן עד עכשיו זה הכנה ראויה לקראת הפסקה שלנו. הרב אומר, היא אומנם כלולה בתוך המערכה העליונה, שהיא כבר לא מערכת המוסר בצד הנמוך של הצד הגבוה שלה, אלא מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולה ממעל לכל הערכים מוסריים, והיא תוכן הטעם, התמימות השלמה, שאין בדופי פיסוק וקיצוץ הופעות, אלא יש בה יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר רוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר הופעה, יושר הקשבה. חילקנו את זה שלוש מדרגות. יש את המוסר הצולע, שהוא בהתקפיה בא לכוון את העולם, לבטל את הטבע אל מול מה שנמצא מעליו, ובהקשר הזה היחס לכל סדרי העולם זה כמו כלים ואורות. יש את המקום המפותח יותר שמתגלה שכל סדרי העולם זה לא כלים ואורות, אלא זה שורש וענפים, ואז עד רבה פתאום כל תופעה ותופעה מקבלת את הצד העצמי שלה, אבל עדיין בהיררכיה, עדיין מתוך מה שהיא מוסרת את עצמה, מכלילה את עצמה במקום יותר גדול. אבל יש מעל גבי זה, הרב אומר, מדרגת הקדושה. מדרגת הקדושה לא שייך לדבר בכלל על אף היררכיה של משהו שהוא יותר, משהו שהוא פחות, אלא כל הופעת חיים, כל גילוי חיים הוא עצמו, מצד עצמו מגלה עוד גילוי של אור אלוקי. הרב כאן כמובן רומז, אם שמתם לב, כל הביטויים של צולע וכו' וכו' ליעקב אבינו, לשלושת מדרגותיו, שיש את שם יעקב שידו חלד בעקב עשיו, שהוא כל מה נמצא במאבק עם הרע, יש את מדרגת ישראל ישר אל, הכל מתיישר אל מול האור האלוקי, ויש את מדרגת דמות טעם חקוקה תחת כיסא הכבוד, שזה המקום של ולמעלה יהיה תמים על ראשו. תמים תהיה משם יוקח, איך כל המצות כולה מתממת ונכללת באור אלוקי. והמדרגה הזאת הרב אומר שהפסגה הגדולה שאלה אנחנו יכולים לחתור, זה המוסר המוחלט, מה שכאן פסקות הקודמות, זה ההתמסרות, ההתקלות באור אלוקי. אבל הרב אומר, היא רק הקצה התחתון של מערכת אחרת לגמרי, שבה לא שייך אפילו לדבר על מושגים של מוסריות, אלא על מדרגות של קדושה, שבה כל גילוי וגילוי מגלה את עצמו. רק מאיר הרה בפשט הפסקה, כתוב כאן הרב שתיאר מקודם את המדרגה של כן, התוכן הזה תורים בשורה עשירית, הוא עומד למעלה למעלה מאופן מוסרי המוכרח לסור מלחמות פנימיות. בכתב יד קודשו של הרב כתוב, התוכן הזה עומד למעלה למעלה למעלה, שלוש פעמים למעלה. והרב הרב ציודה בעריכה השמית למעלה אחד, אבל אני חושב שזה דברים מדויקים. כלומר, שהוא עומד למעלה, אם היה כתוב רק פעם אחת למעלה, הנה מבינים שזה יתרון דרגאי, כמותי. יש מושג כזה, יש מושג אחר שהוא יותר במעלה. זאת אומרת, למעלה למעלה, אתה רוצה לומר, זה לא משהו כמותי, זה משהו איכותי, זה סקאלה אחרת לגמרי. ככה אתה מדגיש, אתה אומר למעלה למעלה. כשאתה אומר למעלה למעלה למעלה, אתה בא לומר, אין קשר בכלל. כמו שאמר לו אומר, קדוש, 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 ככה אמר לו אומר שהמלאכים מזכירים את עצמו שקדוש הוא אחרי שלוש מילים, ישראל אחרי שתי מילים, אז אמר לו אומר, כי כל יותר משלוש כבר אין תורת לבוד, שזה בעצם אומר, למעלה, 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 זה פשוט, אל תקשר לזה בכלל, אפשר לומר, זה לא הבדל לא כמותי, לא איכותי, אלא הבדל מהותי. בהקשר המוסר הזה, אני רוצה בעצם לכוון לומר, שההבדל בין המוסר המוחלט לבין המוסר הנמוך, הוא בעצם עדיין יכול להיות מתפרש כהבדל איכותי. אבל הרב כאן כבר בעצם רומז למדרגה שאלה, הוא מכוון לומר, שבעצם תראה את המוסר המוחלט לא כפסגת המוסר הרגיל, אלא תראה אותו כהופעה ניצן הראשון של של מדרגת הקודש. וכשאנחנו שם לכאן, אין יחס, אין שייכות בכלל מכל המדרגות בין המדרגה של מוסר למדרגה של הקדושה. אז כאן קצת רק לשאלה שמקודם יניב שאל, אז הרב אומר, וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות, שזה לא שיש צד מסוים שלמעלה הקדוש מוצא, למטה זה רחוק מאלוקות, אלא אולי לכל יותר זה ענפים של העיקר, אלא גם על זה דיברנו פעם בחיות העולמית, נכון? במשל העיגול, שכמה שאתה יותר מתרחק מהצד אחד של העיגול, אתה יותר מתקרב לצד אחר של העיגול, אז גם הירידה בזווית הפוכה היא בעצם עלייה, זה פשוט גילויים שונים של אור אלוקי, ועיניים שונים חוזרות, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי, ואחד לכן משולפה והרה של עליו התמאה היא גם כן תדירית קלה ופתוחה. אז כאן יש מרחב שלם של חופש לשאלה שבקודם יהיה נמשל, אבל זה בעצם, זה חופש לבחור בין האם לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך, כמו שדיברנו בעבר, דרך המדרגה של העצמיות, או דרך המדרגה של העוצמתיות, כמו שראינו בפסקה ת', שהירידה היא גם נשגבה ועליונה מאוד, שזה בעצם כבר בתוך המרחב של השלמות יש תנועות שונות של גילוי אלוקות שיתגלו במדרגה העליונה הזאת. הקדוש חוסה להם כנפיים כנשרים ושתים על פני המים שמר כן לא נראה באמיר ארץ במות ערים בלב ימים, כן, אתם רואים שזה משהו מיוחד שאני עושה כנפיים אבל שתים על פני המים, כן, זה איך במטוס קוראים לה שהטייס לא יודע איפה השמה והארץ, איך? ורדיגו, כן, אז כאן זה ורדיגו כזה, שעושה להם כנפיים, אבל דווקא עם הכנפיים הם שתים על פני המים, זאת אומרת, יש מים עליונים ומים תחתונים, והם נעים מעולם לעולם, ושלמר על כן הוא נראה באמיר ארץ, שם את אומר יש להם צער, תמוד מר, וקובע שהם החליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. שאין צער, הכוונה שזה לא משהו שאתה מתרחק מעיקר, אז יש איזה משהו צער שאתה מרגיש קצת החמצה, אלא שמו שהקדוש הוא מתגלה מעליונים, מהתחתונים, כאשר שמתגלה מעליונים, זה בעצם מקום כזה שבו כל גילוי וגילוי באור אלוקים מתגלה בצורה המלאה, בצורה השלמה שלו. ועל זה הרב אומר, בפתיעות מתגלה חזון עולמים בכל תקופה, שכזו מחדש בית עולמו, שהכל לוקח מאלף השנים של הרחבה הכללית, שענפיהם פלשתים בכל עת, אשר תחיל ארץ ותנוע, שהרב כאן אומר שהכל יונק מהמדרגה העתידית של אלף השביעי, של ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שכן, כמו שאמר מסביר, שאין הכוונה מחיקת המציאות, אלא אדרבה, הבלעת כל המציאות כולה באור אלוקי. הסדר המיוחד הזה אני רק חייב לפני שאנחנו נריט באמת את כל הפסקות רק לחבר את זה רק ל אני לא אלי מי יצרי אלי מי יוצרי כן מאוד הייתי רוצה מה זה כן כן
אפשר להגיד אולי אלה שאומרים שיש מחלוקת בין הרב לרבי יהודה ב הרבה בדרך שונה
מה נעילן זה כן
הרב מדבר על הגילויים למרות שהכל גילוי אלוקי יש רק למי שהולך מקדושה עליונה, מעתיק עצמו מקדושה עליונה, מצאת החתמה
כאילו מתחיל משהו משהו, כן, כן. אבל
כאילו זה כאילו אומר שהדגל זה על ההפסק, אם זה הפסק בשבילך
נכון
זה אולי זה שני הפנות האלה, רק על המוסר העליון
מעורר כבר את מדרגת הקדושה. אני עוד מעט אביר למה דווקא הרב ציודה מעורר את מדרגת הקדושה, אתה אומר הערה נכונה, אני צריך באמת להבין אותה. אני רק אמרנו הרב כאן כל מן רומז למגמה האחרונה, אני ממש צר לי, אני השם שבבזיזות ככה לא דייקתי בדף מקורת, אבל זה כמו שמעתי בקובץ א' תף תף קוף ב' הרב משתמש באותם ביטויים של קדושה העליונה. אגב, הפסקה הזאת נמצאת גם מוסר שאני הולך לקרוא נמצאת באורות הקודש, אחרי הפסקה ששם הרב הקודש שלה זה סוד השם לרעב, שזה בעצם מקביל לפסקה באורות, אז הפסקה בעקבותיה, הרב, מה אמרתי לכם? תף קוף בית. אז הרב שם אומר, התכלית האחרונה, כן, כאן כתוב המגמה האחרונה, אני סולח שלא שמה, התכלית האחרונה של כל הדעה כולה היא גילוי אור השם. אתם זוכרים אור השם, ראינו שזה המדרגה שמצאת אפילו מעל היזר על יד אדם הראשון, ברום תנוגה עליון, באחדות עליונה כזאת, שלא שום ניצוץ חיים שהיש העצמי שלו לא יתעלה לממה האומה מכל רמות זאת, שזה בדיוק המקום הזה של רוממות אהבה עצמית, של כל בלשון לעז, כל הקונטוסים שנמצאים בעולם, הם פתאום מתרוממים אל המקום העליון, אל המקום האלוקי שלהם, הם חיים בגובה הגדול הזה, ואין אף ניצוץ חיים שהוא לא חי את הגודל האלוקי במלואו. ואז אומר רבי, יהיה אלו של כל בעיה כולה זורח בכל פרט ופרט בפני עצמו, שדווקא התכלית הכי אחרונה של המציאות היא שכל פרט ופרט בפני עצמו יגילו של לוקות. כל עוד המציאות עדיין חסרה, אז כל פרט צריך להשלים את עצמו על ידי פריטים אחרים. אבל שהמציאות תגיע אל מדרגת הקדושה, אז חלק מדרגת הקדושה היא שכל כוח וכוח בפני עצמו יהיה גילוי שלם של אלוקות, שזה בדיוק מה שהרב בפסקה שראינו עכשיו בישראל בתחילתו, שבעצם לא יהיה מצב של רגליים שהם אמצעים לראש, אפילו לא ענפים של הראש, אלא כל גילוי וגילוי בפני עצמו שדי באלוקותי לכל ברבריה, כדוגמה של אספקלריה שכל משמן נגדה עוזר ונראה בה, מוזר ונראה בה, ואין קץ לאושר גדול זה. והרב אומר, זה התכלית הכי אחרונה של המציאות, שבשביל להופיע גילוי אלוקי בעולם לא יצטרך כל פרט להפיל את עצמו לפריטים אחרים ולא להפיל את עצמו למה שנמצא מעליו, אלא שהמציאות עצמה תחיה אלוקות, אז כל פרט יגלה בצורה הזאת. ומשום כך צריכה הוויה יפרד בכלל לחלקים יותר קטנים, וצריכות שבירות תונות לצאת אל הפועל כדי להפריד את הנקודות, מאחר צריכה מזוקקם לא תהיה כל נקודה כולת כל היש כולו, והכל מלא אור השם וכבודו. והרב כאן רומז שבעצם טוב, אולי נזכיר להמשך לאיפה הרב מכוון את הדברים. עולה רק ככה ממש, רק תראו לפחות בתחילת כל בזיין סמכי שהרב אומר בכלל, זה חשוב בעצם עכשיו, לא, אז אולי לפני זיין בואו נקרא את השורה הבאה. הרב אומר, אין בתחומנה של כיבוד ציבורי בשום אופן אפשרות המתייה של החשת אהבה עצמית, ואיננה בקיאים אירוס מוסרי אם מזמן, ורכיבון פנימי האוכל כל. כל מה שקראנו עד עכשיו, המגמה האחרונה זה הלכתה למשיחה, וכנה אפילו לאחרי משיחה, זה הלכתה לאלף השביעי שמאוד מאוד רחוק מאיתנו. אבל הוא אומר, ההשלכה של הפסקה הזאת היא נוגעת כבר בהווה לסוגיית הלאומיות. כי הרב אומר, עצם המבנה שנקרא לאומיות, הוא חי לא בשפה בחירית כמו בני אדם. הוא חי בצורה אינסטינקטיבית, כמו שהרב כותב באורות התחייה פסקה ב', ובהקשר הזה כמו שהזכרנו כמה פעמים, שמעבר לנפש רוח נשמה באדם יש את מדרגת החיה שהיא עוטפת אותו, שזה הכלל שעוטף אותו. והרב בפנקסים כותב שהחיה שהיא מדרגה מאוד מאוד אצילית עליונה, אבל בפעל היא מתגלית כמו מדרגת חיה, דהיינו עם כל האינסטינקטיבים. וכנסת ישראל, ראינו זה גם בסדר קודם בחיות העולמית, נמשלה לבהמות, וכן אתם צוני צול מריתי, שיש משהו בהופעה שמגעת מה בסדרים של לאומים, שזה בדיוק כמו שיש חיות בעולם ויש צמחים בעולם, אז יש לאומים בעולם, שזה גילויים שדקם הקדוש הוא מגלה את עצמו בצורה אינסטינקטיבית דרך כל מיני גילוי חיים שבעולם. וכמו שאנחנו מלא לא מצפים מאריה שיפסיק להיות אריה ויפסיק עם האינסטינקטים החייתיים שלו, כי זהו, וכל ניסיון לעקר את האריה אז לא תעשו כאן מעשיכם, זה איסור סירוס. אז בהקשר מסוים זה כאן, אין לנו אף ציפייה, ואין לנו, כמו שאנחנו אומרים, לא רק את ציפייה, אין לנו גם אף יכולת לרסן כוחות חיים לאומיים. ואם רק נרסן אותם, אז בצורה הזאת נעדיר אותם מן העולם, כי המערכות הלאומיות חיות, הן חיות במקום במקום האינסטינקטיבי, במקום החייתי, והמנגנון הפרטי לא קיים שם, שבצורה עמוקה פנימית, זה אומר כי ככל שהדבר יותר כללי, מתגלה בו יותר אור אלוקי בצורה פנימית יותר, והקדוש ברוך הוא דרכם מנהל דברים בתוך המציאות. לכן הרב אומר, אם בעולם, אני רק חייב לומר משהו מורכב שקיים בלאומים, לעומת כל המדרגות האחרות, כי סוף סוף אין בכלל אל מה שבפרט. הלאומים עצמם מורכבים מבני אדם, ובני אדם קשורים לנושא של נפילה אחרי החטא, אז לכן בלאומים יש משהו מאוד מאוד טבעי, אבל מאוד מאוד גס, ולא יאמרו עוברים בקראת השם אליכם, אלו אומת העולם שעוברים מן העולם, שלכם יש כל מיני כוחות חיים כאלה, שבגסותם הם צריכים בסוף שבר להדר מן העולם, אבל לדרוש מהם להיות מוסריים, זה הרב אומר, זה בכלל לא צורת השפה שלהם, ובקשה מסלם זה כאן, זה בעצם, באדם עצמו יש נפש אלוקית, נפש בהמית, והצד המוסר אמור לנתב את עצמו אל מקומות יותר גדולים. במציאות הלאומית אין את המקומות האלה. העולם חייב אומה שתגלה את שם השם. עם זו יצרתי לי תלתי יספרו. אבל הרב לכן אומר שאומה אמורה לגלות את שם השם, היא חייבת ישר כבר בהווה לרוץ על מדרגת הקדושה. אם היא לא תגלה מדרגת הקדושה, מדרגה אחרת היא לא יכולה, לא יכולה לגלות, שלכן אין תורה שמוצרים שום אופן אפשרות לנטייה של החלשה העצמית, ואם תהיה בה, החלשה הזאת תהנה בה, כי אם ירוס מוסרים זה מן, וכיוון פנימי, האוכל כל, כי הוא בסדר שבל, רק יפרק את הגילוי האלוקי הזה מן העולם. ולכן אני אומר, כן, אי אפשר כלל דרוש שיהיה בעולם עם מוסרי, כי אם עם קדוש, עם שכל מה שיגביר את עצמו, כל מה שאומר את הכל בפנים ובחוץ, כן אומר להגביר את האור והטוב בעולם. שברגע שמדברים על גילוי אלוקי שמתגלה בשפה של עם, ואולי אני קצת יותר חדד, כי שפה של עם, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, היא שפה אינסטינקטיבית, היא שפה שבעצם קשורה לקומות היותר אימפולסיביים לכאורה של המציאות, אבל שעם ישראל מגלה שיש עם שמגלה דבר השם, הכוונה שהטבע שלו הוא טבע אחר לגמרי, ולכן לשתול תנועה כזאת בעולם שתזכך את הלאומיות, זה לא על ידי זה שייצור עם מוסרי, כי זה בכלל דבר כזה הוא אדרבה, ישמיד את אותה אומה מן העולם, ואם יש סוף סוף עם שמגלה דבר השם והוא יהיה מוסרי, אז באותו רגע הוא לא יהיה, אלא חייב שיגלה מדרגה של קדושה. ואני לכן הוא מחווה למה שאמרת, ואני יודעתי ההבדל בין הרב צבי יהודה בן הרב לצהל, שהרב צבי יהודה היה כל הנהגת החיים שלו היא הנהגה שהתייחסה אל המדרגה של האומה, אל המדרגה של כנסת ישראל. זאת אומרת, אני לא חושב שלכן שמחרות בין הרב לצהל לבין הרב צבי יהודה, הרב לצהל בפסקה באורות התורה מדבר על הנהגת הפרט, ששם כאילו מתחייב בנפשו. הרב צבי יהודה בא להדריך דור של גאולה, איך האומה צריכה לראות את קנייניה הלאומיים, ובהקשר המיוחד הזה, אז אומה, אם היא תחיה בשיקול של אסור להפסיק משנתנו כצריכים כדי לומר מה נעלן זה, אז בעצם כל הנקודות שבצורה סמויה הן תואמות את האור אלוקי, הם עצמם השתמשו מן העולם. אז המבנה הלאומי צריך להיבנות דווקא במקום המיוחד הזה, ובעצם זה קצת קשור, אני תמיד מזכיר רב יהודה, רב יהודה תמיד היה קשור לפסקה של הרב צבי יהודה, כן, שדווקא רב יהודה שהיה, אם אתם יודעים, הוא כמו שכל הרבן היה שבת פרק שביעי שם מדבר, שרב יהודה הוא זה שבעצם כן חי חיים עצמיים, כאילו הוביל למדרגת חיים עצמית, אבל זה אותו רב יהודה שרבי זרע משתמת ממנו שרצה לו את לארץ ישראל, כי רב יהודה אמר, אני לא מדבר מושגים של פרט, אני מדבר מושגים של כלל, ולכן פרט שעולה לארץ ישראל עובר בעשה, כי מה שאמור להניג את המציאות זה המבט של הכלל. אז אתה מדבר על נותן הדרכות לאומה הישראלית, שם האיתנות של הטבע והאיתנות של החיל עצמם היא לא מקום כזה שצריך להיות בשביל, אלא הוא עצמו הגילוי של הלוקות עצמה. שתדבר בעולם של פרט, שם אתה צריך את ההכוונה המסוימת שלך. וזה שמציא אותו שמוסק אולי כבר בקדושה בצורה יותר מפרה, יפה ומענגת, כי זה איך המוסר נבלע בתוך המדרגה של הקדושה. וזה אני רק בעל פה, תסתכלו אחר כך באורות התשובה בפרק ו' פסקה א', שם הרב מדבר שכל תשובה מחלשת את האדם, והרב אומר אבל עם כל מה שהיא מזיקה, אבל היא מועילה במקומות אחרים. והרב אומר ומה שמחסיר זה ישלים זה, אבל הרב אומר אבל באומה אם היא תעבור תהליך של תשובה שכולל בתוכה איזשהו צד מסוים של תשובה חיצונית כמו שהמחנה שמה שהיא מרסמת קורות חיים, מי ישלים? לכן הרב אומר יש בכוחה, איך אתם זוכרים את הפסקה שם? יש בכוחה של שלכן בתשובת הדור, שם התשובה לא תבוא דרך התנועה של תשובה מהירה, אלא רק תשובה מהווה. רק הנה יש כוח לבב א' אחד התשובה, עולה של תשובה כשהיא לעצמה אינה משובחת אלא שצריכה כמו רפואה, על כן אף מי שהיא עושה חיסרון, כי זה בדיוק הכוונה שכל מוסר מחליש וכל מלא עולה של תשובה, יש מה שעושה שהוא בצדק מרסם כוחות חיסרונים, קודם כל יש בו חיסרון, קודם כל המעלה גדולה מהחיסרון, ואנחנו מעדיפים סוף סוף להשביר את כוחות החיים עם כל מה שבגלל זה אנחנו לא נותנים לכל גילוי החיים לדבר בצורה מלאה. והרב מנחם אותנו, מה שמחסר אחד יש למה שני. אז נכון שיש משהו מסוים שהתשובה יש בה גם סל מסוים שהיא מחלישה לכוחות חיים, אבל לאט לאט אם הוא חסר את זה מישהו אחר ישלים את זה. אבל ציבור אין שייך, כי מי ישלים? כן, יש כוח בתשובה פנימית של הציבור, שהרב תהיה בתחילת הפסקה שהתשובה הפנימית היא הרוממות הדעת, ולא דווקא איך היא נעשית דרך המקום המסוים הזה שבא לנתב כוחות חיים. בציבור יש כוח בתשובה פנימית של הציבור לגמור הכל. אז זה מאוד קשור לענייננו. אז כאן רק תסתכלו ככה ממש בשעות השונות של קובץ זין שמחי, בכלל כל ההרגשות הטבעיים שהם מביאים לידי פועל, הם מביאים לידי שחרור בניין ותיקון עולם, קדושים הם, שזה בעצם בכלל כבר הכל מכוון אלא מכוון המקורי של הדברים, ופיתוחם והתעדרותם ושמעתם בתור הרוי הוא אחד מהתכנים המעולים שמסוד העולם מודע עליונה. אחרי כמה שיותר בכלל יפתחו את הרגשות הטבעיים, הרגשו את יסודות העוצמה שלנו, זה עצמו כבר תואם את המקור המקורי תחתית. ועכשיו הרב אומר אבל מאיפה זה מתחיל? כי בכלל עצמו זה מתחיל מה שנכון גם הפרט, אלא מתחתית אהבת עצמו המצויה אצל כל יצור, שזה כמו שאמרנו הגילוי העמוק שבדקו הקדוש הוא מגלה אתמו בעולם, עד אהבת המשפחה, אחר כך אהבת האומה, ובכלל אפילו שהם הולכים על פי הסידור הטבעי הם בונים את העולם, והם הרשמים של החבט העליון דבר השם אשר אמר ואי בצבא ונברו. וזה אמירה היסודית שאמרנו שדרך כל סוגיות העני האלה הקדוש הוא מגלה את עולמו, את אורו בעולם. אמנם האור שבהם מועטו, אבל אז למה מה שנכון בכלל לא נכון גם ביחידי, ולמה שאנחנו כבר היום לא נזרום יותר שלנו? כי הרב אומר כי בפרט האור עדיין מועט ומתוך מיעוטו המחשכים מצויים בהם, ויש בהם שני חסרונות. האחד שהם יכולים להישאר באותה מידה המצוערה שהם עומדים עליה, שאם הפרט ייתן לטבעיות שלו את ההתגלות אז הוא נשאר תקוע במדרת חיים חלקית שבו הוא נמצא, אבל הרי תקוותו להגיע למחנכים אדירים יותר, כלליים יותר, שלמים יותר. אז זה חיסון אחד, אני קצת מדלג. איפה עוד חיסון השני? והשני, כיוון שהוא מועט, מדבקים המגרות, מרוחות ההטעה, בלבול הרם והפיכת הסדרים, שזה מה שאמרנו, שתמיד הוא בא מתוך חשיבה חלושה, אנושית, לנהל את הדברים האלה. ובאות הרוחות הרות ומקלקות את אחים, עשות המחות ומעשות את העולם הפרטי. על כן, לא רואה שרשות תמיד מתוצאים מנקרים אורות הקודש, כן, זה מכאן בא שם הספר, כי אם להוסיף בהם אורה, להוסיף בהם עימות לקשרים גבוהות יותר עליונות. אבל הרב אומר, ואיך זה יעשה? על די חיבור על הכלל, שברגע שיש דרך התנאה מוסרית, שאדם בתוך המדרגה הפרטית שלו, צריך קצת לעצור את האהבת העצמית הפרטית שלו, כי עדיין חלקית והרבה סיגים יכולים להתלוות אליה, ובצדק אי אפשר לזרום איתה. אבל הוא אומר, ברגע שזה מתגלה בכלל, במקום השלם של החיים, שם דווקא האהבה הזאת מתגלה בצורה הכי גדולה. אז יש איזשהו סדר מוסרי שאשרי האדם שעשה כמו שירם קראת ישראל, שהוא חי ישראליות, נושם ישראליות, שייך לכל המקום הגדול הזה, שהוא בצורה עמוקה פנימית מעדן את האהבת העצמית, האהבה העצמית האישית שלו, מגדל אותה למקומות, למקומות הרבה יותר גדולים והרבה יותר זקים. כל זה מה שלפחות נשלים את הרצף של הפסקות כאן, אז הרב כאן נחשב, הפסקה הבאה לכם עכשיו מסדר את הדברים. ואני אולי יותר בא לחדד, כי בכלליות של האומה היא כבר שייכת אל כל הסגב הגדול הזה, אבל אין בכלל למה שבפרט, ובפרט אהבת האני שלו יש בה, כמו שהרב אמר כאן, הרבה הרבה סיגים שזוקקת טיפול. לכן הרב אומר, המוסר הוא הפוסדור, זה המערכת שקשורה, כמו שאמרנו, כפוסדור, כשמו כן הוא קשור ל מסדרון ארוך כזה שכל מן אדם נמצא עדיין בפער בינו לבין הטרקלין עצמו. והקדושה הטרקלין, שהפרטים מכשירים את עצמם בהתארה של המוסר, מתעלה קיבוץ הכלל להיות קדוש, שהפרטים צריכים הרבה הרבה להתעסק במוסר, וכמה שיותר יפתחו את המוסר שלהם, בזה הם יגרו ויעוררו את המדרות הקדושות שגנוזות בכלל כולו. המוסר הציבורי כבר הוא מנהר מעליו את האבק של הדמגוגיה שבמוסר, ואותו על ידי התקפצות ונוצאי המוסר שבפרטיו את ההורה של גבורת הקדושה, שהיא מתעלה על ידי העמקה דווקא באהבה עצמית. דמגוגיה, אין כאן הכוונה לגנאי, דמגוגיה זה יותר הנהגת ההמון, אבל יש בה משהו מסוים שכן מבטאת איזה משהו קצת מזויף. כמו שאמרנו שהצניעות היא מידה מאוד מאוד נכונה, אבל כמו שהמהר"ל בנתיב הצניעות אומר, אבל יש בה משהו מסוים שבסופו של דבר היא לא מכוונת על האמת, ולכן בהקשר מסוים לכאן אין ברירה אלא להדריך את היחידים, להדריך אותם בצורה מוסרית, מה שנקרא הרבה פעמים שיקולים חינוכיים, ששיקולים חינוכיים אתה לא דווקא מכוון אל האמת, ומעבר לזה שאתה לא נותן לכל כוחות להתפרץ, אתה גם מנהג דברים מסוימים שמצד האמס אולי הם לא נכונים, אבל זה הדרך היחידה להוביל את הדברים למקום גדול יותר. והרב אומר, בפרט אין ברירה, חייבים להשתמש בה דמגוגיה, אולי מילה יותר נכונה הייתה פדגוגיה, שיותר בעצם מביאה כל מיני שיקולים איך לקדם את המציאות למקום הנכון שלה. אבל הרב אומר שזה מגיע למקום של הכלל, שם אפשר לדבר בצורה תאורה, בצורה מדויקת, בצורה שתואמת את האמת עצמה, כן, את תאורה של גבורה קדושה, שזה על ידי המקרה דווקא באהבה עצמית. ולהפך, כשהפרטים עוזבים את התארה המוסרית, האבוקה הנפשית הציבורית מתכנסת בתכונה של תאומה. חשוב מאוד להדגיש, כמו שאמרנו, שאין בכלל למה שבפרט, ואם סוף סוף כל פרטי האומה את התנועה המוסרית שלהם לעשו בצורה לא נכונה, אז הם לא יגרו ויעוררו באומה את מדרגי הקדושה שבה, וזה מקום כזה של תאומות היחיד הציבור שיכולים לגרום לציבורות שלמה להזדהם. כי נכון שהשפה האמיתית של האומה היא כללית, אבל סוף סוף היא עוברת דרך הפרטים כולם, ואם הפרטים לא יעשו את העבודה המוסרית שלהם של זיכוך הכוחות אחים האלה, אז הם, כמו שהרב אומר באורות, שיש זוהמה נשמתית שיכולה להצטבר עם הדורות ולפגוע ביכול של נשמת האומה לגלות את עצמה. הוא מתגלה מפלצת איומה, שזה מה שהפטרה של השבת, של נכון פזכוני, של עם כבד אבון, הרע מכל חיה רעה, שבהקשר מסוים הזה יש לה אינסטינקטים, אבל חיה, אפילו חיה רעה, האינסטינקטים שלה הם מתוכננים מאת הקדוש ברוך הוא להשיג תפקידים בעולם, אבל שאומה משבשת את הטבעיות שלה, כי מזדמת מהזוהמה של הפרטים, זה אוי עם כבד אבון, הוא מנובל מכל בריאה משוקצת. ואולי רק נסיים בטוב, אומר רב האומה, שאין בכוח כללותה להתרומם אל הקדושה, שזה צלומות עולם, אינה אוכלה מצד נשמתה כללית, תיתן לבני ההשפעה לתארת המוסר, ולכן צלומות עולם, כמה שאדם יהיה קשור אל האומה, כמו שבאנו אל אומה, אל טבע גס, אז החיבור אל האומה הוא חיבור אל משהו שהוא אולי מאוד מאוד אינסטינקטיבי, אבל הוא בסוף של דבר בא אחרי הנפילה של חטא אדם הראשון, שבטאת את הטבע כמנותק מהמקור האלוקי, וכל כל עובדי העמים אלילים, ואשר כל אלוהי העמים אלילים השם שמיים עשה, שסולמות עולם בצורה מהותית הם קשורים למצב של אליליות, למצב של ניתוק הדבר ממקורו. אז לכן ככל שאדם יותר לאומי סולמות עולם, הוא יותר פשיסט, הוא יותר רע, הוא יותר מזייף את האור האלוקי שמכיר בו. ואולי התקנה היחידה אצל הגויים זה להתנתק מן האומה, ובזה לפתח, להתחיל לפתח בכלל את הרגש המוסרי. אבל רק אומה שתכונת הקדושה מונחת בסתר גזע רוחני, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן, והם בעצם תיארו את הטבעיות, העלו אותה אל המקום האצילי העליון שלה, אז דווקא ככל שמתברים באומה הישראלית אל הצדדים של האומה, בזה לא מזייפים את המוסר וחולקים אותו במשהו גס אל האדרבה, מחברים את הענפים של המוסר, את התנותיות, אל המקום השלם כפו שהוא מופיע, כמו שאמרנו קודם, ללא דמגוגיה, בחיים ישראלים מסייעת את בניה להיות תיאורים במוסר, עד אשר אומם גם הפרט אל מרום הקדושה. אז סוב, אנחנו כבר תם זמננו, אני חושב, נכון משה? כן. הכל הנקרא כאילו בשביל זה, בשביל זה נגיד ששם, אני חושב שהפסקאות מוכרות כאילו מאורות, אז אני אולי רק את הפסקה הראשונה אני אומר אקרא בשתי דקות ממש. המוסר לא יעמוד בלא מקור. אני חושב שפסקה י' היא לא קשורה בהכרח לכל הסדר שלנו כאן, היא סיכום של כל, כמו דרכו של הרב הנזיר לסיים כל סדר ככה באיזשהו משהו כזה שהוא סיכום של כל הסדר כולו. אני, אם כבר, כמו שאמרתי מקודם, נראה שפסקאות י"ב י"ג הם פסגת כל הסדר הזה, ובעצם כל מעייניו של הרב הנזיר לומר לא רק לחוותנו למדרגת עידית, אלא להסביר בהווה שפסגת המוסר זה אשרי האדם ששם כנסת ישראל, שמוסר בדור של גאולה הוא להתקשר בצימון הגדול להיות ישראל, ששם יבוא הריפוי לכל העמוק הפנימי, לכל השברים מוסריים. אבל רק נסיים כאן, המוסר לא יעמוד בלא מקורו. זה מה שחוזר לסוגיות הראשונות הראשונות של מוסר אנושי אל מול מוסר אלוקי, אבל אולי יכול להיות בהקשר שלנו של איך הדברים משתקפים בנפש האדם, לאיך הם קשורים למקור האינסופי שלהם, והמקור מוכרח הוא להיות אור אינסוף. אחרי תיקוניו מופעות העולמות, וכשיהיה נשגר בלב בני אדם מוסר בלא מקור האלוקי, יפחד ויבול, כי ברגע שהוא, כל הצד העמוק שמצדיק את המוסר, זה רק בגלל שיש חיים אלוקים בעולם, כמו שהמר"ל אומר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, וידך פירוש של זה לגמור, כי אי אפשר להבין באמת את ואהבת לך כמוך. יש כל מיני הסברים מגומים ומגומגמים של נותנים למוסר במבט האנושי, של שמור לי ושמור לך, וכל מיני דברים עלובים מאוד, אבל באמת עומק המוסר הוא כי החיים קשורים אל הקדושה, כל שאמרנו פסקות הקודמות, והמוסר הוא רק איזושהי צורה סמויה שכאן באדם שמשקפת עד כמה הוא שייך לגודל אינסופי, ולכן אם לא נראה את המוסר מתוך ההקשר האינסופי שלו, אז בסוף המוסר הזה הוא יחזור להיות מוסר פרטי, אגואיסטי, כדאי, תועלתני, שבסוף הוא יתפורר. וכשאין נשגר בלב בני אדם מוסר ולא מקורא אלוקי יפחד יבול, כשם שבא מוסר לעולם ועצונות אלוקים, כן תמיד יפחד ממנו, שלא רק שהאלוקיות והקדושה היא השורש למוסר, אלא היא מה שכל מן מזין את המוסר, וזה ממש מה שלא נקרא את הדברים, מה שהרב אמר בהמשך, שלכן בכנסת ישראל יש את המוסר, שזה ישורון, ויש את הקריאה בשם השם שזה ישראל, שמה שהיום אומר שם האור הפנימי שגלות בקרבנו ואור המקיף שכובן נותן את המרחב המקורי שמנו הכל בא, ומוסר פנימי בלא מוסר מקיף, כמו שהרב יאמר, סופו להידלדל ורקוב פני עצמו מועטו, כדי להיות קשור על קריצה כחון, למרות שכמו שהרב אומר שאור מקיף חייב גם את האור הפנימי, חייב גם את הריכוז ואת ההכוונה שלו אל החיים עצמם. אבל כאן יש רק בסוף איזה משהו נוסף, אולי מחודש שאר אומר, וכיוון שאופן מקשר את המחשבה האנושית והרגשותיה, אם ההוראה הלוקית הבלתי גבולית ולהם כל, מוכרח להיות בגוונים משונים, שבסוף דבר איך אין סוף משתקף בעולם, הרי אין סוף, אולי להעלם כל מחטב ושירתה, שהוא משתקף בעולם הגבולי, אז הוא תמיד חלקי, אלא דרך לשקף את האין סוף בעולם, הוא על ידי אין סוף גוונים, שלא אין סוף במהות, אלא אין סוף בגילויים הכמותיים, של הרבה גילויים אלוקים שיביאו את האור הלוקי הזה, אז לכן בשביל כך שונות הנוחות הכי מוכנים בכל עם וקיבוץ רשום, כי מכל הגילים כולם יש איזושהי השתקפות של משהו שהוא לאלה ולאלה מצא מעל הכל. אבל בהקשר המסם הזה נוצר משהו קצת מסובך, כי כל אומה בפני עצמה היא רק ניצוץ מהאור אלוקי. אז ברגע שכל אומה קשורה לעצמה, היא במידה מסוימת מתנתקת מן המוסר האלוקי, ולכן יש משהו אצל עמים אחרים שיש מתח בין ההופעה הלאומית, כמו שאמרנו פסקה קודמת, לבין האינסוף, כי האינסוף התפרט לגבל מסוים של כל מה בלשון, וזה יוצר איזה משהו שהצמדות ללאומיות היא מחיקה לא רק מהמוסר, אלא מחיקה מהקדוש הוא עצמו. אבל המוחזה המסדרת, המאחדת, מוכרח לנצח ולעבור על הכל. השם אחד ושמו אחד. וזה סגולתה של האומה הישראלית, שהיא תמצית ההוויה כולה, שהיא זאת שמאגדת וכונסת בקרבה את כל הגוונים כולם, וזה מה שנותן להיות לא רק השם אחד במקור האינסופי שלו, אלא שגם שמו, ההנחרה שלו בעולם תהיה אחד, וזה מה שבדיוק הרב בפסקה הבאה אומר, שבכנסת ישראל מאירים שתי ההערות האלה. גם המוסר הטהור וגם מקורא אלוקי, ומלא ישראל לשון קולים העיקב והפנים, כמו שהרב יאמר בסוף, שהוא נצטרף לראות כל העולם כולו, וזה אחורו של משיח, שנזכה נחמו נחמו עמי לראות איך אורם של ישראל הולך וגובר על כל מה שרוחות זרות מנסים לזייף אותנו, ונזכה לגדל ולראות בישועתם של ישראל.